ערב ליל זין באדר א', אני מבקש לעסוק בפרשת תצווה לא במה שכתוב בה אלא במה שלא כתוב בה. רבי יעקב ורבי אשר בעל הטורים מזכיר את הדבר המוכר ואתה תצווה במקור מספר אחד. לא הזכיר משה בזה הסדר, שאין כן בכל החומה. מי שראה שנולד משה אין סדר, סדר הכוונה היא פרשה, שלא הוזכר בה חוץ ממשנה תורה. ספר דברים יש כמה פרשיות שבהם לא מוזכר, אבל שם זה לא שייך, מפני ששם משה מדבר בגוף ראשון. לא מדברים על משה, אלא משה הוא המדבר. וכך וכמה פרשיות עקב ראה בספר דברים לא הוזכר. ומשמות ועד משני תורה, שמות ויקרא במדבר, אין אף פרשה שהוא לא מוזכר, חוץ מבסדר תצווה. הטעם, משום שאמר מחייני נא מספרך אשר כתבת. וכללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה. בטעם אני עוד אכנס בהרחבה בדברים של בעל הטורים, אבל בעל הטורים כאן לא נכנס דרך ממטריעות או דברים אחרים שבעל הטורים רגיל לעסוק בהם בפרשה, אלא בתזכור חשוב. פרשת תצווה היא הפרשה היחידה בתורה מאז לידתו של משה שמשה נעלם ממנו. השם משה נעלם ממנו. הגר"א, הגאון מווילנה, הוסיף להערה הזו, כך מובא בשמו, תוספת חשובה, שכמעט תמיד תחול פרשת תצווה בשבוע שיחול בו גם זין באדר. באותו השבוע שבו נעלם משה מן העולם, באותו השבוע גם תחול הפרשה שבה נעלם משה. הבעל הטורים עצמו טוען שיש לזה טעם, ועל פניו זה נראה אולי עניין טכני, דרשני, אבל נוסיף לזה פרט אחד נוסף חשוב מאוד. משה בשמו לא מוזכר כל הפרשה, אבל אין עוד פרשה שבה משה מוזכר במילות היחס אליו כמו בפרשה שלנו. 130 פעמים לפחות בפרשה קצרה פונים אל משה, ואתה והקרבת וכיפרת ואתה הקרב ואתה תצווה, ומשה עצמו לא קיים. את מה שאמר כאן בעל הטורים בקיצור, אומר בעל הטורים רבי יעקב ורבי אשר באריכות בפירושו, פירוש פחות מוכר מהפירוש על החומה שהודפס אצל כולם בעל הטורים, הוא בעצם הפירוש הגדול של בעל הטורים על התורה, הנקרא פירוש הטור הארוך, זה אותו הטור על ההלכה. פירוש הטור הארוך שונה מאוד מפירוש בעל הטורים גם בסגנונו, והפעם הוא חוזר על אותם דברים בהרחבה. ואתה תצווה. לא הזכיר כאן משה בשם בכל הסדר, מה שאין כן בכל התורה, שמשעה שנולד משה אין סדר עד משנה תורה שלא הוזכר משה בה. למה לא נזכר בכל הסדרה שמו? על שם שאמר מחייני נא מספרך אשר כתב. כי קללת חכם אפילו על תנאי בה. עד כאן דומה לדברים הקודמים. כאן הוא מוציא, יש מפרשים, לפי שרצה לצוות על עניין הבגדים לאהרון, מתחילת הפרשה, מיד אחרי העלאת נר התמיד בשני הפסוקים הראשונים, עוברים לפסוקים רבים מאוד שעוסקים בבגדי הכהן הגדול, לפי שרצה לצוות על עניין הבגדים לאהרון, ומשה היה עתיד להיות כהן גדול, ועוד רגע נברר את העניין, והיה לו עוגמת נפש להזכירו אצל הבגדים שהיו ראויים לו ונלקחו ממנו. שני פירושים שנראים דרשניים, אם כי מקורם של שני הדברים קדום מאוד. לפירוש הראשון, קללת חכם אפילו על תנאי היבה, זהו ביטוי תלמודי, שבו מתכוונים למשהו ששייך למידת הדין הפועלת בעולם. אשר רבינו אומר את המילים, ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת בפרשת השבוע הבאה, פרשת כי תישא. שם בפרשת כי תישא עומד משה ואומר, ועתה אם תישא חטאתם, ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת. אם כן, משה רבינו במסירות נפש עצומה עומד ומגן על כלל ישראל, אבל כוחו של משה הוא כזה שגם על תנאי קללתו בא. כוחו של משה רבינו הוא כזה שגם אם הוא אמר ובקשתו נתקבלה שתיתחת הטעם של ישראל, האמירה שלו של מכנינה יהיה לתוקף. איפה היא תתפוס האמירה הזאת? האמירה הזאת תתפוס בפרשת תצווה. למה בפרשת תצווה? אז הפרשנים חלוקים על הדברים האלה. הדברים האלה מקורם כבר בזוהר, בדברים לגבי הפרשה שלנו, במקומות נוספים. חלק מן הפרשנים הולכים בכיוון מעניין, שבפרשת כי תישא משה רבינו אמר ועם עין מכני נא, וכך הולכת התורה ומנסה לעכב את הגזרה. היא מעכבת, 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 עד שהיא מגיעה שוב ללפני פרשת כי תישא, ובפרשה שלפני כי תישא אין ברירה אלא לקיים את הגזרה של למחות את שמו של משה. הגזרה הזו קשה, ומחכים איתה, מחכים איתה עד הרגע האחרון, וברגע האחרון, לפני כי תישא שוב, כבר אין ברירה אלא לקיים אותה. אחרים הסבירו אחרת. הפירוש השני הוא בעצם יסוד שקיים בכתובים הרבה מאוד, וחז"ל חוזרים עליו במדרש אצלנו בפרשה. במקור מספר 4, על הפסוק שמופיע בסוף מקור מספר 3, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון. והביטויים האלה אגב לגבי משה בפרשה הזאת הם מאוד חזקים, ואתה הקרב אליך את אהרון, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. מקבילים את זה אגב לתחילתה של הפרשה הראשונה של המשכן, תרומה, שם זה אחרת לגמרי, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. כאן תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. משה רבינו מקבל כאן משמעות מאוד מאוד גדולה, והוא עצמו לא מוזכר. אבל בפירוש, בפסוק הזה של הקרב אליך, אומרים כאן חז"ל במדרש כך: דבר אחר ואתה הקרב אליך. אתה עוד הכתיב לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה ואתה הקרב אליך, הירה לו. הירה לו, הירה למשה. קינא. קינאה באהרון שמיד תבוא לידי בירור. ועכשיו שהירה למשה שהוא לא מקבל כהונה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה הייתה לי ונתתיה לך, שאילולי היא איבדתי עולמי. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אל תהיה רוחך מפולה, אל תהיה רוחך רעה עליך, את הכהונה הגדולה אתה לא מקבל, אבל אתה מקבל את התורה. משל לחכם שנטל קרובתו ועשתה עמו 10 שנים ולא ילדה, אשתו. אמר לה, בקשי לי אישה. אמר לה, יכול אני ליטול חוץ מרשותך, אלא שהייתי מבקש ענוותנותך, סבלנותך, הסכמתך. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יכול הייתי לעשות לאחיך כהן גדול חוץ מדעתך, אני לא זקוק לאישורך, אלא שהייתי מבקש שתהי גדול עליו, כלומר, אתה הוא הממנה אותו. הקרב אליך את אהרון אחיך. הקרב אליך ואתה גדול ממנו. הנמשל תמיד מחבר אותנו עם דמותו הגדולה הזאת של משה, הוא קרובתו של המלך. כאיש והאישה. וכקרובתו של המלך, המלך מבקש ממנו ענוותנותו. זוהי הרי התכונה היותר בולטת של משה רבינו. הוא מבקש ממנו ענוותנותו שיסכים ללכת ולמנות את אהרון לכהן גדול. וכל הדברים האלו, אם כן, נמצא בחז"ל, בגמרא במסכת זבחים, חז"ל מעריכים בזה הרבה יותר, שמשה רבינו שימש בכהונה גדולה עד להקמת המשכן, 7 ימי המילואים, ישנה שם דעה שהוא המשיך לשמש בכהונה גדולה עם אהרון עד מותו, ורק זרעו של משה מפסיק לשמש בכהונה גדולה. ומשה רבינו, על פי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא בזבחים, לא זוכה להמשיך לשמש בכהונה גדולה גם כעונש על כך שבתחילת הדרך, כשפנה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו ללכת ולדבר אל ישראל, אמר לו משה שידבר עם אהרון. ואז אומר רבי שמעון בר יוחאי, בתחילה חשבתי שתהיה אתה כהן והוא לוי, אתה תהיה אתה הלוי והוא כהן. אם כן, שתי התפיסות האלו בחז"ל של ענישה כאילו שמשה מקבל, הן ההסבר שבעל הטורים רואה כאן להסביר את היעלמותו של משה מן הפרשה. או הסיבה שהכהן הגדול כאן מתמנה להיות אהרון, ומשה המתקנה באהרון לא נכנס שמו בתוך הפרשה, או הסיבה הראשונה של מכנינה מספרך אשר כתב. אבל נדמה לי שאנחנו צריכים מתוך הדברים האלו להבנה אולי גדולה יותר שבאה מתוך הדברים האלה להיעלמות הזאת של משה רבינו. וההערה הזאת של הגר"א על היעלמותו של משה ועל סמיכותה לזין באדר, אני חושב שהיא נראית על פני הדרשה ובעומקה, נדמה לי שהיא מקפלת עולם שלם. אני מבקש לצאת לרגע מן הפרשה הזאת ומהיעלמו של משה בפרשה שלנו. בסוגריים אני מזכיר שהיעלמו של משה מופיע בעוד פעם אחת בולטת מאוד בהגדה של פסח אצל יציאת מצרים. אבל העלמו של משה מהווה נקודה היסטורית רעיונית שהופכת בהמשך לבסיס אמוני מאוד גדול ומאוד קשה אצל בני ישראל, כפי שנראה מיד עכשיו. אני הייתי מבקש לעבור לפסוקים שנמצאים במקום מספר 6 לקראת סוף התורה. משה רבינו עומד ביומו האחרון בן 120 שנה, קורא לכל ישראל ואומר להם את הדברים הבאים. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. ועומד כאן מנהיג אחרי 40 שנה, ומסכם מה הוא הצליח ומה הוא לא הצליח להעביר למונהגיו. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. זה הרי מזעזע. כדאי אגב לתת את הדעת על משה רבינו שעומד ביום הזה. הוא קיבל את העם הזה כאן בסנה, רחוק מאוד מכאן, עוד במצרים, על הר סיני, והוא מוביל את העם הזה עכשיו, והוא לא מדבר כמעט אל אף אחד מאלו שאותם הוא קיבל. רוב רובו של העם לא עלה ממצרים, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. 80% נשארים במצרים, אחד מחמישה עולים, בדעות מסוימות שהזכרנו כבר בחז"ל, אולי הרבה פחות. מתחילים את ההליכה במדבר, חטא העגל, חטא המרגלים, בגזירה אלוקית, אף אחד מכאן לא ממשיך לעבור. הוא קיבל מטלה ששמה היה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ. בפועל הוא מצליח להביא 2 מכל המיליונים שהוא קיבל לארץ ישראל, והוא עצמו לא בא איתם. עומד עכשיו משה אחרי 40 שנה על מפתן הכניסה לארץ ועל מפתן מותו, ומסכם סיכום קשה. כל מה שהיה כאן אתם ראיתם, לא שמעתם מפי אבותיכם. אתם ראיתם, והעם נזכר במצבי הראייה שהוא היה בהם. רואים קולות, רואים לפידים, ברקים, רואים 10 המכות ויציאת מצרים וקריאת ים סוף. ומה הפנמתם? ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ומה הייתה כל המגמה? והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא ולמוס, לא ולוס על מותיכם מעליכם, ונעלך לא ולתה מעל רגליך, לחם לא אכלתם, ויין ושיחר לא שתיתם, ואת כל זה עשיתי למען תדעו, כי אני השם אלוקיכם. ומה בפועל קרה? לא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ובתוך הנאום הקשה הזה עובר פתאום משה בפסוקים הבאים שלא נמצאים לפנינו כאן לקריאה לשמור את דברי הברית. רש"י מאיר שם הערה אחת שהיא חשובה מאוד מבחינה עקרונית. ולא נתן השם לכם לב לדעת להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. לדעת, כמו שאנחנו רגילים הרבה פעמים במקרא, הזכרנו גם הפעם הקודמת, כמו והאדם ידע. להיות מחובר, להידבק. אתם ראיתם, אתם יודעים אינפורמטיבית, אבל אתם לא נהייתם מודעים אל הקדוש ברוך הוא. שמעתי, מוסיף רש"י, שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב, היתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה, וניתנה גם לנו. מה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום אחר, מחר יבואו הלוויים ויאמרו לנו, כך אמרו בני ישראל, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה על הדבר. ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם דביקים וחפצים במקום. ובלי להאריך, רש"י לומד כאן אור אחד בקצה המנהרה בתוך הנאום הקשה של משה. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אבל מהיום הזה העסק מתחיל להשתנות. יש לפנינו פה דבר פלאי. נכון, עוד לא הופנמו הדברים, ועכשיו, מהיום, היום אני הולך למות, אבל מהיום הזה אתם מתחילים בעצם לממש את למען תדעו כי אני השם אלוקיכם. יש כאן בירור שכשנעמיק בו בפרשה שלנו הוא מקבל משמעות עצומה, אני חושב, עוד יותר למציאות שאנחנו חיים. משה רבינו עומד ביומו האחרון ואומר לעם מסקנה של מחנך, של מנהיג. יש דברים שמה שמפריע לעכל אותם הוא דווקא נוכחותי. דווקא קיומי כאן מפריעה לכם לעכל, להפנים, לדעת, לראות, לשמוע, להיות חפצים ודביקים. באותו היום בשנתו 120 פתאום משה קורא לבני לוי ונותן להם את התורה, ורק אז הוא פתאום רואה את בני ישראל באים ומרגישים אין לאף אחד מונופול על התורה. התורה היא שלנו. והם חפצים ודביקים. והוא תופס שיש כנראה נקודה שמעכבת. יש פעמים שדווקא נוכחותו של המעביר הגדול, של המתווך הגדול, של המנהיג הגדול, עוצרת מבעד ליכולת שלי לראות את הדברים, להפנים אותם ולהידבק עד הסוף במקור עצמו. להידבק עד הסוף באלוקים חיים ממש. משה רבינו בשלב מסוים נעלם. הוא נעלם כל פעם כאשר על פניו היינו מצפים דווקא לראות אותו אז בשיאו. הולך ספר שמות ומתקדם מעלה אחרי מעלה. יוצאים ממצאי שערי טומאה ועוברים את מצרים ומגיעים להר סיני, ומקבלים תורה ומקבלים משכן ומגיעים אל השיא. ושכנתי בתוך בני ישראל ונועדתי לך שם, ומגיעים לפרשת המשכן האחרונה וסוגרים את עניין השכינה השורה בישראל עד הסוף. ואז משה לא נמצא. אז משה נעלם. וההיעלמות הזאת של משה זאת שעושה בעצם את הדבר הכי גדול. לא דרך משה מתחבר הכל ברגע הכי עמוק שלו, אלא דווקא בהיעלמותו של משה החיבור הזה בא לידי ביטוי. כשמשה נעלם באותו יום של השנה המאה ה-20 הזה בזין באדר, זו טראומה שלישית באותה שנה לבני ישראל שעוד הולכים במדבר. זו השנה ה-40 במדבר, אהרון מת, מרים מתה, משה מת, ענני הכבוד נסתלקו, נסתלקה הבאר, כל המציאות היא מציאות סבוכה, קשה מאוד. בעצם, אולי התחושה הראשונית היא תחושה של משבר עצום. אין מנהיגות. זה אולי הביטוי שנאמר בכל צורה שהיא. אין הנהגה, אין מי שיוביל. מי שמתמנה להנהיג מוכר כבר שנים רבות, אבל כנערו של משה. נער לא ימיש מתוך האוהל, יהושע בן נון. ובמשבר הגדול הזה, כשהכל נעלם, בא משה רבינו ואומר לעם ישראל, אם נעמיק, זה יכול להיות הזמן הגדול ביותר שלנו. זה יכול להיות הרגע הכי גדול. זה יכול להיות הזמן שבו אינך תולה את יהבך על המנהיג שמוביל אותך, אלא עכשיו אתה בעצמך יוצר את החיבור הישיר עם בוראך, עם קונך, עם האמת שלך, עם התוכן שלך. ביציאת מצרים, היעלמותו של משה בשיאה, כבר עסקנו בה. שם היא אומרת את אותה נקודה. בכל חברה אנושית, בכל עם, בכל מדינה מסוימת כזאת או אחרת, גם אצלנו, כשהיו רואים את משה אחרי שהוא קורע את הים ומוביל את ישראל, היו צועקים לו מלך ישראל. ואצלנו זה הרגע שבו תפקידו של משה להיעלם ממפת ההיסטוריה. זה הרגע שבו תפקידו של משה, כמו המחנך הגדול, שתפקידו לא רק להיות, אלא בעיקר לא להיות. כדי לתת לתלמידו להיות הוא ולא להיות תשקיף שלו. הכוח הזה הוא זה שבעצם עם כל גודלו גם מנע מבני ישראל להגיע אל עצמם. אני חושב שזה אולי ההסבר העמוק ביותר גם לאותה פרשה משונה של מינוי שרי עשרות ושרי מאות ושרי אלפים. עם שלם, משה רבינו, מחכים להצעה הגאונית שיבוא ויציע יתרו, שאפשר גם לעשות את העסק פחות מסורבל ולמנות גם שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. חוכמה עצומה. ולחוכמה העצומה הזאת מחכים כל כך הרבה עד שיבוא יתרו ויגיד את הרעיון הפשוט שכל אחד מבין, שאי אפשר כך, שנבול תיבול. אף אחד לא יכל להציע את זה למשה. אבל אולי יש פה בדיוק את אותה נקודה. עם ישראל יודע בדיוק כמה זה קשה. אבל השאיפה שלו היא לקבל את דבר השם דרך משה. נכון, אז צריך להמתין 20 שעות ליד האוהל עד שהוא יוכל לשמוע אותי. אבל אני רוצה את ההתחברות עם משה. אני לא רוצה את ההתחברות עם שרי העשרות. נכון, כשהוא יקבל אותי הוא יוכל רק לראות אותי. אבל זה מה שאני רוצה. אני צריך את ההתקשרות הזאת רק עם משה. איך מדגישים פרשני המשנה? משה קיבל תורה מסיני. לא כתוב אחר כך יהושע קיבל ממשה. וזקנים קיבלו מיהושע. משה קיבל. מכאן ואילך זה כבר מסירות. כשמוסרים, כל פעם משהו יורד. משה קיבל. ומשה קיבל תורה מסיני במקום הכי גדול שלו. ומשה עצמו גם הוא מבקש את ההתחברות הזאת עם כלל ישראל. כי גם הוא בלעדיה לא מבין מה עושים, הוא צריך אותה. וצריך כנראה מישהו מבחוץ, מישהו שמנותק מהמציאות הקרובה הזאת כל כך של ישראל ואורייתא והקדוש ברוך הוא, שיבוא ויגיד הרעיון הוא אדיר, אבל טכנית נבול תיבול. מעשית זה לא ילך וצריך להתכופף גם לדברים המעשיים. הרעיון של יתרו היה לא הרעיון של שרי עשרות מאות ואלפים. הרעיון של יתרו היה שמותר ואפשר וצריך לעשות את זה למרות המחיר של הוויתור על ההתחברות הישירה עם משה. באותו היום, בשנתו ה-120, מופיע עוד פעם הביטוי היום הזה. שם מופיעים דברים משונים מאוד במדרש שמובא אצל רש"י, במקור מספר 8. משה מסיים את נאומו, מסיים את שירת האזינו, ובסוף שירת האזינו, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור. עלה אל הר העברים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ומות בהר אשר אתה עולה שמה, ויאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך באור ההר, וייאסף אל עמך. הפתיחה לעלייה הזאת להר, לעלייה המובנית הזאת להר, ולא ניכנס עכשיו לכל המדרשים הארוכים של פטירתו של משה, של הרגעים האלו של מותו של משה היום הזה בזין באדר על פי חז"ל. העלייה הזאת להר נאמרת בעצם היום הזה. הביטוי הזה הוא ביטוי נדיר במקרא. הוא מופיע כאשר קורה משהו גדול מאוד. ידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור. רש"י מתייחס לביטוי. ידבר השם אל משה במקור 9 בעצם היום הזה בשלושה מקומות. נאמר בעצם היום הזה. נאמר בנוח. בעצם היום הזה בנוח ובניו ובני בניו ואשתו וכו'. מה זה בעצם היום? בעצם היום פירושו בעיצומו של היום. רש"י, במראית אורו של יום. בשיא האור. לפי שהיו בני דורו אומרים, וכך וכך, אם אנו מרגישים בו, אין אנו מניחים אותו להיכנס בתיבה. בני דורו של נוח, בני דור המבול, שהוא בונה את התיבה שם במשך כל השנים הארוכות האלו, אומרים, כשאנו נראה שהוא נכנס לתיבה, נתפוס אותו, אין אנו מניחים אותו. ולא עוד אלא אנו נותנים כשילים וקרדומות ומבקעים לו את התיבה. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מכניסו בחצי היום. וכל מי שיש בידו כוח למחות, יבוא וימחה. אני מכניסו בחצי היום, ויהי בעצם היום הזה בנוח וכולי אל הטבע. מה זה בעצם היום הזה? איזה מין גילוי הכוח של הקדוש ברוך הוא מול כל הרעיונות שיש שמבקשים לא לתת לזה לבוא לידי ביטוי. פעם השנייה במצרים. במצרים נאמר בעצם היום הזה הוציא השם את ישראל ממצרים לצבאותם. כפי שהיו מצרים אומרים, בכך וכך אם אנו מרגישים בהם שהם יוצאים, אין אנו מניחים אותם לצאת. ולא עוד אלא אנו נופלים סייפות וכלי זין והורגים בהם. אנחנו ניקח ערבות ונהרוג אותם כדי שלא יצאו. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מוציאן בחצי היום. כל מי שיש בידו כוח למחות, יבוא וימחה. בעצם היום הזה אומר רש"י בכל הפעמים בתורה פירושו נגד התפיסה שאין אלוהים בארץ. נגד התפיסה הכפרנית. נגד התפיסה הכופרת של בני המבול או של אנשי מצרים. נו, אז מה זה עושה פה? הרי כאן על מי מדובר? על משה רבינו העולה להר. ועד מי צריך לעצור? מי הולך להפריע לרעיון? כאן במיטתו של משה. נאמר בעצם היום הזה. לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך, אם אנו מרגישים בו, אין אנו מניחים אותו. אדם שהוציאנו ממצרים, וקרא לנו את הים, והוריד לנו את המן, והגיז לנו את הסלב, והעלה לנו את הבאר, ונתן לנו את התורה, אין אנו מניחים אותו. לא ניתן לו למות. אמר הקדוש ברוך הוא, הריני מכניסו בחצי היום, וכל מי שיש בידו כוח למחות יבוא מיד. אתה רואה את הדברים בקונטקסט הכללי שלהם, וזה מזעזע. בני המבול מבקשים להילחם בקדוש ברוך הוא. אנשי מצרים מבקשים להילחם בקדוש ברוך הוא בישראל. מה טוענים בני ישראל? בני ישראל טוענים את הטענה שמשה עצמו טוען. ואתחנן אל השם בעת ההיא. העברנה ואראה את הארץ הטובה. משה מבקש לא למות. ואת הרעיון הזה לא למות, שבני ישראל באופן הכי טבעי מבקשים לבטא, למה משייך את זה רש"י ובצדק על פי הנוסח הזה של בעצם היום הזה? אם בעצם היום הזה פירושו מראית אורו של יום מול התפיסה העולמית שמבקשת לעצור את זה, למה שעשו שם בני המבול ובני מצרים. מה חטאם של ישראל? שאחרי 40 שנה שבהם הם עושים כל כך הרבה ניסיונות למשה, הם אומרים שאדם כזה לא יכול למות. יש דבר צודק יותר, דבר גדול יותר. וזה נכנס לאיזו מין שלישייה של דברים נוראיים שהתרחשו. דור המבול, המצרים, ולהבדיל בני ישראל בעלייתו של משה להר, להר העברים למות. שונה כל כך. אבל אם מעמיקים בדברים, התשובה היא נכון. משה רבינו טוען, ריבונו של עולם, מגיע לי שלא אמות. כשמשה רבינו טוען את זה, יש לטענה הזאת משמעות אחת. כשבני ישראל אומרים את זה, זו משמעות אחרת. כשרבינו בא ואומר, ריבונו של עולם, אדם מת, מפני שנשמתו מילאה את תפקידה, ועכשיו נשמתו חוזרת למקור, וגופו הולך לאן שהולך. אצל משה זה לא היה כך. על משה רבינו מספר המדרש באחת הווריאציות שכאשר משה רבינו הולך למות, שולח הקדוש ברוך הוא את מלאך המוות על פי האגדה, ואומר לו, לך והווה נשמתו של משה. המלאך הזה חוזר כלעומת שבא ואומר, אינני יכול לעשות את זה. אז פונה הקדוש ברוך הוא אל נשמתו של משה, ואומר לה, נשמה, 120 שנה קצבתיך היותך בגופו של משה. אתה הגיע כי צריך לתת. אומרת לו הנשמה, ריבונו של עולם, אינני יותר. אמר לה, כל אדם הגיע כיצו לתת נשמתו. אמרה לו, ריבונו של עולם, אין אדם כמשה. כלום יש אדם שקרא את הים והגיז את הסלב ולא נראתה בו טיפס רוחה מימה וכו' וכו' וכו'. אמר לה, אף על פיכם נשמה, תאי, אל תאחרי, והנני מושיבך תחת כיסא הכבוד, אצל נשמות הצדיקים והצדקניות. יש שם כמה וריאציות במדרש, ובאחת מהן מופיע המשפט הנורא הבא. אמרה לו, ריבונו של עולם, אצל גופו של משה, ולא תחת כיסא כבודו. אני מעדיפה פה, כי משה רבינו מגלה את הכוח הזה של גוף ונשמה שהצליחו לחיות ולהגיע לחיבור הכי גדול שיכול להיות. וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים לפני מותו. משה רבינו עצמו מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה אלוקים, כך אומר מדרש בתהילים. איש בחלק האישות שלו, וכולו אלוקות. והוא טוען את הטענה הזאת, ריבונו של עולם, אולי הגיע העולם לטובו, למילויו, לרגע שבו אפשר לוותר על המוות הזה, שבא להזכיר לנו שהגוף והנשמה לא יכולים ללכת יחד. אולי לא לעצמי באתי להוכיח את זה, טוען משה, אלא לעולם כולו. זאת בקשתו להישאר חי. הבקשה הזאת של משה להישאר חי מצידו היא בעלת המשמעות שאמרנו עכשיו. אבל לגבי בני ישראל היא בעלת משמעות אחרת לגמרי. משה רבינו, שבני ישראל מבקשים למנוע את מותו, במציאות הזאת הנתונה הקיימת בעולם הזה, בעולם שגוף ונשמה כן מתמודדים אחד מול השני, בעולם הזה יכול משה להוות מין מודל כזה, שכיוון שהוא לא ריאלי לאף אחד, הרי שאף אחד לא יפנים את מה שאומר הקדוש ברוך הוא לא. הכל ייראה רק דרך המודל הזה של משה. בעצם היום הזה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אל הר העברים ומות. הגילוי הזה של משה רבינו המת, הגילוי הזה של משה רבינו הנעלם, ונשאר ומקום קבורתו לא נודע, ונעלם במקומות שבהם מגיעים לשיא ההתחברות, הוא הגילוי עד כמה האלוקות שמבקש משה להפנים בישראל שייכת לכל אחד ואחד. לא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה. אבל מהיום הזה אפשר לדעת. יש פעמים שישנה תחושה, ובצדק, שמה שחסר במציאות זו איזושהי הנהגה כזו של בחינת משה, איזושהי מנהיגות גדולה שמובילה, שמנהיגה, שמעלה. ואולי אין זמן שבו אפשר להרוויח בדיעבד יותר מהזמן שבו המנהיג הזה לא נמצא. מהזמן שבו אין את משה ואפשר להפנים את הדברים ולהיות מלאים. עוצר את הכוח להרגיש את זה. הזמן קצר, אבל בעצם גם רעיון בגדי הכהונה הגדולה קשורים לאותו דבר. למרות קוצר הזמן, בקיצור מוחלט. משה רבינו מצווה כאן על עניין הכהונה הגדולה. אבן עזרא, אגב, שלא ניכנס אליו, הפשטן שרואה תמיד את הדברים ברדיפת הפשט, אומר שהסיבה שמשה רבינו לא יכל לקבל את הכהונה הגדולה היא מאוד מאוד טכנית. אם תסתכלו במקור מספר 5 בשורה האחת לפני האחרונה, ועוד, כי תורח כל ישראל על משה ללמדם על מצוות ולדון כל דבר קשה, אז איך הוא יכול לעשות עוד עבודה? זה אבן עזרא. זה הרבה עבודה. הוא לא יספיק גם לעבוד בכהונה הגדולה, גם ללמד, הרבה, זה יותר מדי עבודה. זה אבן עזרא, תורך, אי אפשר מוכרחים לחלק את העבודה, שיהיה מישהו שיטפל בזה ומישהו שיטפל בזה. אבל חז"ל לא ראו כך. היה אפשר גם להגיד לו, כשהירה לו, אין דבר, זה תורך. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו ככה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, משל לאדם, שבא אל קרובתו, אל אשתו, ומבקש ממנה רשות למנות מישהו אחר. אולי, צריך להיכנס לזה בהרחבה, בהמשך פרשיות המשכן, אולי יש כאן נקודה מאוד עמוקה. אילו היינו זוכים, והיה משה מכניס את ישראל לארץ, לא היינו זקוקים בכלל למשכן במדבר 40 שנה. כל פרשת המשכן היא תוצאה של קיומם של ישראל במדבר. ללא קשר לשאלה אם המשכן קדם לעגל או לא. עצם קיומו של משכן נובע מזה שאנחנו לא הולכים דרך 11 יום עד ארץ ישראל, אלא נמצאים במדבר. רעיון המקדש הוא ודאי רעיון שקודם לכל גם למתן תורה. מקדש השם כוננו ידך. מתי? תביא אימו ותתאימו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת השם. מיד כשיוצאים ממצרים מדברים על הרעיון שכנראה קיים כבר בשירה, הוא כנראה כבר קיים בישראל שנים. חלום עתיק. מכון לשבטך פעלת השם. רעיון שקיים בתוכה מזמן. אילו היו זוכים והיו נכנסים לארץ והיה מיד מקדש, היה לו גם תפקיד אחר לגמרי למקדש הזה. יש לו את התפקיד הגדול של ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לא היינו עוברים את חטא העגל, לא היינו עוברים את חטא המרגלים, והעולם כולו היה נמצא בעולם אחר, במציאות אחרת. אילו היינו זוכים,
היה משה הולך ומנהיג את ישראל, ואז באותו המקדש משמש המקדש לאיזו מין השראת שכינה שממנה יוצא הכל העולם כולו. זה לא משכן שנועד לישראל בלבד. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בני ישראל, ומתוך המקדש הזה נהרו אליו גויים רבים. במציאות הזאת, תפקידה של הכהונה הגדולה היה תפקיד אחר לגמרי. התפקיד הזה לא מתקיים. ועכשיו מתחיל משה את פרשת בגדי הכהן הגדול. 40 פסוקים מוקדשים לבגדי הכהן הגדול. בעולם שלפני החטא, כבר עסקנו בזה באריכות, חיינו בעולם שבו עוד לא היה האדם צריך לבגדים. בעולם שלפני החטא, ויהיו האדם ואשתו שניהם ערומים ולא יתבוששו. ואז מתהלך השם אלוקים בגן לרוח היום. בעולם של אחרי החטא, בעולם העתידי, תחזור ויתקיים אותו הרעיון. ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם. מתהלך בגן, זה מה שעתיד להתרחש. זה מתרחש בסוף הברכה הגדולה של אם בחוקותיי תלך. באמצע, העולם עוד לא הגיע למצב הזה. ואז תפקידו של הכהן הגדול בתוך העולם הזה הוא לדאוג להשראת שכינה עם המגבלות של העולם הזה. עם הבגדים, עם המעיל והאבנת והמצנפת, עם 8 בגדים ו4 בגדים, וכהן מחוסר בגדים יהיה חייב מיתה, כי בעולם הזה אי אפשר לחיות כמו בעולם שלפני החטא. משה רבינו לא מתקנה באהרון, יש לו הרבה עבודה, כמו שאומר אבן עזרא. משה רבינו מתקנה באותו מצב אידילי שלא הולך ומתקיים עדיין. הכהן הגדול יהיו לו בגדים לכבוד ולתפארת. כבודו של האדם עדיין יהיה נמצא בבגדיו, בבגדי לבן ובבגדי זהב, בבגדים פשוטים ובבגדי תפארת. המשכן עוד לא ימלא את מה שהיה צריך למלא המקדש הגדול שהיה יכול להיות אילו היינו זוכים. משה רבינו מבין את זה, שומע את זה, והוא מבין שעכשיו דרך זה הולכת להיות מושרת שכינה. ובמציאות הזאת חובתו של כל אחד להתמודד עם עצמו ולהשרות אצל עצמו שכינה. במציאות הזאת ממלא משה את תפקידו של המחנך הגדול, והוא נעלם מהשטח. ראיתי פעם שם אחד האדמו"רים, פירוש נפלא, בפסוק שכל כך הרבה שרים אותו, לכו בנים שמעו לי, יראת השם הלמדכם. אמר אותו דרשן, צריך היה להיות כתוב, בואו בנים שמעו לי. מה פירוש? לכו בנים שמעו לי. אם אתם שומעים לי או לא, אני אוכל לבחון רק כשאתם תלכו. כשאתם שומעים לי פה, זו חוכמה קטנה מאוד. לכו בנים, שמעו לי, משמע שיראת השם על המקום. אחרת אתם יראים אותי, לא את הקודש ברוך הוא. אתם גם יכול להיות שיראים את הקודש ברוך הוא. כתשקיף שלי. לכוון. יהיה כל אחד מה שהוא. ונראה את השימוי. על אותו המקדש, ובזה אנחנו נעמוד, מובא מדרש פלאי, שנדמה לי שמבקש לבטא את אותו רעיון גדול. אולי דרכו גם שום טיפה אלינו. במקום מספר 10, כאן מובא המדרש כלשונו בירושלמי בארמית ארץ ישראלית, שנקרא ונתרגם מיד. נקדים לו הקדמה קצרה. אנחנו מכירים את הסיפורים המפורסמים על חוני המעגל. המשנה מספרת במסכת תענית על אותו חוני המעגל שהיה אג עוגה ועומד בתוכה, וכבן המתחתה לפני אביו היה מודד את כמויות הגשם. היה מבקש שירד גשם, היה יורד, היה אומר יותר מדי, קצת פחות. וכך נאמר עליו, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה יעשה ואתה כבן המתחתה לפני אביו? על אותו חוני המעגל מספר המדרש סיפור גם כן מוכר מאוד, שהוא נוטע את החרוב, ושואל אותו מי ששואל, מה אתה נוטע חרובים, האם תהנה מפירותיו? הוא אומר לו, גם הסבא שלי היה נוטע חרוב, ואני נהנה מפירותיו שלו. החרוב נותן פירות ל-70 שנה. עד כאן מה שמופיע אצלנו בבבלי. בירושלמי מופיע סיפור מי זה אותו סבא של חוני המעגל. חוני המעגל חי כבר בזמן הבית השני, ועל החוני הזה מסופרים הסיפורים שהוא אומר, זה מסבא שלי הכל. מי היה הסבא? ומה ל-70 שנה האלו ולסבא? ספר המדרש, שמקוצר הזמן לא נוכל להעמיק בו ולהרחיב בו ולפלא את הדברים הבאים. אמר רבי יהודן גיריה. רבי יהודן אומר כך. הדין, זו ארמית שפחות רגילים אליה, זו ארמית ירושלמי. הדין חונה המעגל, חוני המעגל הזה שעליו סיפרתי עכשיו, הדין חונה המעגל ברברי דחוני המעגל הבא. הוא בן בנו של חוני המעגל. והוא היה סמיך לחורבן בית מקדש. חוני המעגל, הסבא שלו, חי סמוך לחורבן בית המקדש. מבחינת השנים, בין שני הבתים יש 70 שנה, וחוני הסבא היה חי סמוך לחורבן. נפק לטורה לגבי פועלי. יצא אל ההר לראות את הפועלים שלו. עד דו תמן, עד שהגיע לשם, נחת מטרה. ירד גשם. נו, היינו מצפים עכשיו לראות את הסבא גם כן עושה איזה עוגה, ומארגן את הגשם, ומוריד, ומעלה. לא, הסבא היה יותר ריאלי. על לילה מארת. יורד גשם, אז הוא נכנס למערה. כך עושים, כשיורד גשם, מחכים שהוא יעבור. מין יתיב, נם, ודמח לי, התיישב, התנמנם, נרדם, ועבד שקיעה בשינתי 70 שנים. ונרדם ל-70 שנה. סיפור אגדה עם דברים דומים אחרים, נרדם ל-70 שנה. עד דחרב בית מקדשה ואית בני זמן תניינו. ה-70 שנה האלו בינתיים כבר הספיק להיחרב בית המקדש, הרי הסבא חי סמוך לחורבן, וכבר להיבנות הבית השני. לסוף 70 שנים הגיע הזמן להתעורר. התער מן שנתי, התעורר משינתו, נפק לי מן מערתה, וחמה אלמה מחלף, ורואה עולם אחר משתנה. זיתין דהבות קרמי, סליחה, זוויי דהבת קרמי אביד הזיתין, זוויי דהבת זיתין אביד הזרעו, זרעים נהיו לכרמים, כרמים נהיו לתבועה. הכל השתנה, העולם השתנה, קרה משהו. שאל לי למדינתא, שאל את בני המדינה, אמר לו, מה קלה באלמה? מה הכל? מה נשמע בעולם? מה הכל בעולם? מה קורה? אמרו לי, ולית את ידע מה קלה באלמה? מה פירוש? אתה לא יודע מה הולך בעולם? אמר לו, לא. אמרים לי, מן את? מי אתה? אמר לו, חוני המעגל. אמרו לי, שמענן, שמענו, דהבה עלילה עזרה, הם עוד לא מעטלים שזהו, ואומרים, שמענו שחוני המעגל כשהיה עולה לעזרה, והיא מנהרה, והייתה העזרה, עזרה בבית המקדש מנהירה, על, נכנס, ואנהרה, והנהירה העזרה, העירה, וקרא על גרמי, וקרא על עצמו את הפסוק, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מדרש יפהפה, שהזמן קצר מאוד מכדי להיכנס אליו, אני רוצה אותו רק לנקודה אחת גדולה. 70 שנות שינה זה מוטיב שחוזר על עצמו בכל מיני צורות במדרשים. 70 שנות השינה האלו עוברות בין עולם של בניין א' לעולם של בניין ב'. חוני המעגל לא חי בתקופה הטובה, הוא חי סמוך לחורבן. ואף על פי כן כשהוא היה נכנס לעזרה, העזרה הייתה מאירה. השמועה הזאת עברה מדור לדור, וחבריו של הנכדים של חוני המעגל שמעו את השמועה שהיה חוני המעגל אחד, שכשהיה נכנס הייתה העזרה מאירה. חוני המעגל ישן 70 שנה. והשמועה על חוני המעגל נשמרה כל 70 שנה. וכשחוני המעגל נכנס שוב לעזרה, העזרה שוב מאירה. הכוח הזה של חוני המעגל קיים כל 70 שנה האלה. 70 שנה כמו 7 שנים, כמו 7 רקיעים, פירושו כל העולם, כל הזמן, כל המציאות. וב-70 השנים האלו, הכוח הזה של חוני המעגל נמצא במערה. הוא לא יודע מה קורה. העולם חרב, והבית שוב נבנה, והכוח הזה של חוני המעגל להאיר את העזרה, כבוי, אבל קיים. הוא מתעורר, נכנס לעזרה וקורא על עצמו, לא עליהם, את הפסוק, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. הוא לא התכוון לומר כאן עכשיו פסוק שמתאר את שיבת ציון, כי אז היה צריך לומר את זה אליהם, לא על עצמו. הוא מתכוון בדיוק לשינה שלו. הקדוש ברוך הוא השיב את שיבת ציון, ואני חלמתי. 70 שנות חלום, והשם השיב את שיבת ציון. חוני המעגל הוא דמות. הוא דמות שעם הסיפור שלה, דור הנכדים יכול לשוב ולהשיב את שיבת ציון. הוא חוזר בסיפור האגדי ויכול להאיר את העזרה. והכוח הזה להאיר את העזרה יכול להיות קיים לפעמים, ולתת את הכוח להשיב את ציון, דווקא מתוך ההירדמות הזאת במערה וההיעלמות הזאת של חוני המעגל. הזיתין הדור של חוני המעגל שהאיר את העזרה גרם לחורבן. הדור הזה שאחרי חוני המעגל שכבר לא קיים ולא האיר את העזרה וכבר אין את הדמות האדירה הזאת יכל לעשות את שיבת ציון. אבל הכוח שלו לעשות את שיבת ציון הוא מכוח הסיפור של אותו חוני המעגל. חוני המעגל שלא יכל, שלא היה יכול, להאיר את העזרה, אבל על ידי הארת העזרה לעצור את החורבן. כשהוא נמצא במערה, מכוחו, יש לאלו שלא הכירו אותו, אלא רק שמעו את הכוח לבנות את העזרה מחדש. יש פעמים שמתיאורים גדולים מאוד, מאירים הערה עצומה, שניתן לראות אותה רק הרבה דורות אחר כך. ודווקא בני אותו דור, בני דור החורבן של הבית הראשון, לא רואים בהערת העזרה את מה שיגרום לזה שהבית לא יחרב. הערת העזרה של חוני החי הלכה יחד עם החורבן. הערת העזרה של חוני המת יצרה את הקמת הבית. יש פעמים שבהם יש משבר גדול מהיעלמותם של חונים כאלו, הרי שלפעמים דווקא אז, שמשה נעלם, שחוני נמצא במערה, נותן השם לנו מלמטה את הכוח, מלמטה להפנים ולעלות, ולהתמלא בלב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע, שאולי לא יכולנו להתמלא בהם בשעה הגדולה, המנהירה, ודווקא בשעות היותר חשובות, בדיוק כמו ברגעים האחרונים ההם של משה, שמשה מת ומרים מתה ואהרון, דווקא אז ישיר ישראל עלי באר אנולה. דווקא אז מתמלאים לפעמים בכוחות פנימיים עצומים שקיימים ואולי נעצרו כאשר המנהיג היה קיים, והקיום שלהם עכשיו יכול להיות זה שאיתו יכולים לצאת הדברים במציאות כזאת שאפשר לראות את הערת העזרה דווקא מתוך מציאות שבה החונים כבר לא נמצאים ונראה כאילו הכל קטן יותר. ערב טוב.